הגענו לדף ט"ז עמוד ב', 14 שורות מלמטה, למדנו במשנה כל שוחטים לעולם שוחטים, הכל שוחטים, הכוונה כל בשחיטה ואפילו עוף, כלומר כל בעלי חיים טעונים שחיטה אפילו עוף, למרות שזה לא כתוב מפורש בתורה, שהעוף טעון שחיטה, ולעולם שוחטים מנתן, אמר רבא רבי ישמעאל דתניא, כי הרחיב השם אלוהיך את גבולך, כאשר דיבר לך ואמרת אוכלה בשר, כי תאווה נפשך לאכול בשר, בכל עבד נפשך תאכל בשר, רבי ישמעאל אומר לו בא כתוב, להתיר להם בשר תאווה כשיבואו לארץ ישראל. שבתחילה נסר להם בשר תאווה, כלומר כשהיו במדבר נסר להם בשר תאווה ולא היו יכולים לאכול בעצם בשר אלא אם כן הקריבו אותו כקורבן בתחילה, מי שנכנסו לארץ הותר לבשר תאווה, ועכשיו שגלו שוב ישראל גלו ולא בארצם יכול יחזרו לאיסורן הראשון ואסור לאכול בשר תאווה, לכך שנינו לעולם שוחטים, כלומר גם אחרי הגלו מודעים מותר לשחוט לצורך אכילה, לא צריך כל פעם שאוכלים שזה יהיה לקורבן, להקיב קורבן קודם, אלא מותר לאכול בשר תאווה ברגע שהותר. מתי לרב יוסף, היי לעולם שוחטים, לעולם שוחטים ואוכלים מבעלי. היה כתיב, היה צריך להגיד, אם מדובר באמת על האכילה, שבשר תאווה היה צריך להגיד לעולם שוחטים ואוכלים, ועוד מעיקר, מה הייתה מיצר, למה בכלל נאסר להם בשר תאווה, משום דאבה מיקרו למשכן, כי היו קרובים למשכן, היו יכולים בעצם להביא את הבהמות לקורבן ולאכול את הבשר. פיזית, היו קרובים למשכן. ובסוף מה הייתה המשנה? אולם הותר להם דאבה מרחיק ממשכן, כי היו רחוקים ממשכן, לא יכולים לבוא כל פעם לירושלים, לסבוח בהמות לקורבן כדי לאכול בשר תאווה. אז מה היינו חושבים שזה אסור בגלות? כל שכן השתה, עכשיו אחרי שגלו, הרחיקו לטפי, עוד יותר התרחקו מבית המקדש, לא יכולים להקריב כל קורבנות קודם, ודאי שצריך להיות בשר תאווה מותר. אלא אמר רבי יוסף, רבי עקיבא, אם מדובר, משהו כתוב במשנה על עולם השוחטים, הכוונה רבי עקיבא, תתניא כי ירחק ממך מקום שיבחר השם אלוהיך לשום שמו שם, וזבחת מבקרך מצונך, כאשר צוויתיך רבי עקיבא, אומר לו, בא כתוב אלה לסור להן, בשר נחירה, כלומר בשר בהמה שומתה בנחירה, כלומר הריגה בעצם בלי שחיטה של הסימנים. בתחילה כשהיו במדבר הותר להם בשר נחירה, מותר היה להם לאכול בשר נחירה במדבר, כשנכנסו לארץ נצטוו על השחיטה ונסר להם בשר נחירה, עכשיו שגלו יכול יחזרו לטענה הראשון, כמו שהיו במדבר מותר להם לאכול בשר נחירה, לכך שנינו לעולם שוחטים, כלומר גם הזמן הזה שאנחנו כבר לא בארץ ישראל בגלות, אף על פי כן חייבים בשחיטה דווקא ואסור לאכול בשר נחירה. שואלת הגמרא, במאי כמיפלג מה נחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא? רבי עקיבא סבר בשר תאווה לא יצר כלל, לא נסר בכלל. גם כשישראל במדבר, מותר לאכול בשר תאווה. רבי ישמעאל סבר בשר נחירה לא ישתרו כלל. בשר נחירה לעצם לא הותר אף פעם, גם כשהיו במדבר. בשמעאל רבי ישמעאל, אני הכתיב ושחט את בן הבקר, כלומר, התורה מצווה על השחיטה כשהיו עדיין ישראל במדבר. גם המדבר היו חיים בשחיטה, אסור היה לאכול בשר נחירה לכאורה, אלא רבי עקיבא, מאי ושחט, אלא קודשים שני. שם מדובר בעצם בבהמת קודשים, שבזה רבי עקיבא מודה שהיו טעונים בבהמת שחוט, גם בהמות קודשים במדבר היו טעונים שחיטה. כל מה שהוא אמר זה בשר שהוא לא קודשים. עכשיו בישלמה לרבי ישמעאל, אני תכתיב הצון ובשר ישחט להם, מה שנאמר, הנה רואים שבזמן שישראל היו במדבר, התורה הזכיר דווקא שחיטה, זה מה שאומר רבי ישמעאל, שאסור היה לאכול בשר נחירה גם במדבר. רבי עקיבא, מה יצון ובקר ישחט להם? ינחר להם מבעילי, אלא נחירה שלהם זוהי שחיטתן. כשבני ישראל במדבר, לפי שיטת רבי עקיבא, הנחירה בעצם הייתה מותרת, אז הנחירה שלהם הייתה שחיטתן. כלומר, כשהתורה אומרת שחיטה, כוונה למעשה בעצם הריגת הבהמה שמותר באכילה, שמתיר את הבהמה לאכילה. בשלום על הרבי ישמעאל, אני יודעת נענו שוחט. כתוב במשנה, אנחנו נראה את זה בדף פה, השוחט בעל חיים שדמו טעון כיסוי, ונתנבלה בידו, שלא מתכוון, הבהמה ניתן נבלה, והנוחר והמעקר, אוקיי, תשים, פטור מלכסות אדם. למה? כי החיוב לכסות אדם נוהג רק בשחיטה כשרה. לכן, בו שחד כהלכה, פטור מלכסות. שלפי רבי ישמעאל מובן, גם נחירה, למה גם נחירה שם, לפי רבי עקיבא, מהי פטור מלכסות? הרי מצווה כיסוי אדם נאמר במדבר דווקא. אז היו מותרים לכאורה לפי רבי עקיבא בנחירה. עומד כבר טוב, כל זה היה אז, אבל הוא הלווי יצר, יצר. מכיוון שנאסרה נחירה, כשבאו לארץ, הרי נאסרה, וכבר לא יכולה לחשב כשחיטה. למרות שהיו במשרה במדבר, הנחירה הייתה נחשבת כשחיטה ונתחייבה בכיסוי, אחרי שכבר נאסרה, נאסרה. בשלום על הרבי עקיבא דאמר בשר תאווה לא יצר כלל, אני דכתיב, זה מה שנאמר, אך קשה יאכל את סביבת אייל, כן תאכלנו, כלומר כשיכנסו ישראל לארץ, יהיו רשאים לאכול בשר וצאן בטומאה, כמו שאוכלים במדבר, את סביבת אייל. אז זה מובן לרבי עקיבא שבשר תאווה לא נאסר כלל, כמו שאכלו את סביב אייל, לפי רבי ישמעאל, סביב אייל גוף המיה ושערי, היה מותר למחול במדבר, לפי רבי ישמעאל, בעצם עם ישראל במדבר היו צריכים להקיב קודם כל קורבן, אסור היה למחול בשר תאווה. אלא כי עשר רחמנה, בהימה דחזיה להקרבה. מה שהתורה עשרה בשר תאווה במדבר, זה רק בהימה שרויה להקרבה. וחיה שזה הצבי והייל פה, דלא חזי על הקבש, לא ראויה על הקבש, לא מקימו אותם למזבח, אז התורה לא אסרה לאכול הבשר טבע מהחיות במדבר. באי רבי ירמיה, עברי בשר נחירה שהיו ביד ישראל במדבר ונכניסו ישראל מהם לארץ, מה הדין? האם מותר לאכול מהם אחרי כניסה לארץ? אימת אומרת הגמרא, אילי מה בשבע שנים שכבשו, השל דבר תמי ישתר אלו, הרי בשבע שנים שכבשו את הארץ, האם מותר להם אפילו לאכול דברים תמיים? תכתיב בתים מלאים קולטו ואכלת וסבת. אמר רבי ירמיה ברב אמריו, קטל דחזיר, האם מותר לאכול אפילו חתיכות שמיות של בשר חזיר? כלומר, בשעה כיבוש הארץ היו מותר להם לאכול אפילו דברים טמאים, אז בשר נחירה מבעיה, אלא הכוונה לאחר מכאן, אחרי השבע שנים שכבשו. ובעתיים אפשר להגיד גם מדובר על שבע שנים שכבשו, וכי אישתר אלי שלל של עובדי כוכבים, כל מה שהותר להם לאכול דברים טמאים, זה רק שלקחו שלל מגויים. דידו לא אישתר, אבל מאכלים שהם עצמם מכינים, אסור להם לאכול דברים טמאים. אומרת כבר תיקו. אמר רבא, שנית הכל שוחטים עולם שוחטים, בכל שוחטים בעלי. אחרי שראית הכל שוחטים, אחרי שהסברת מה זה הכל שוחטים עולם שוחטים, מה זה בכל שוחטים? מה היא משנת? לאיך אתה מיישב? וחיתי מה מדובר בין בצור, בין בזכוכית, בין בקומית של קנה, עד יהודה הנחתן. הרי המשנה הזאת, הכל שוחטים צריך להיות דומה להכל שוחטים עולם שוחטים. יענך בשוחטים, אם שני קלים הראשונים מדובר בשוחטים, מה נעמים שוחטים? יענך בנשחטים, מה נעמים בנשחטים? בכיוון שפרשת את הקלים הראשונים, שמדובר על דיני הנשחטים, אי אפשר לפרש עכשיו את הלשון האחרונה בכל שוחטים, שבר לרבות בעצם דברים שבהם שוחטים. אז לא מדובר פה על קומית של קנה וכו'. אלא מראה באמת בגלל הקושייה הזאת צריך לחזור ולהסביר את כל שלושת חלקי המשנה. הכל שוחדים בעל לטויי, אחד לטויי, כלומר הכל שוחדים אמרנו פעמיים, כן? הכל קשרים משחות, למרות שכבר נתפרש דבר זה במשנה הראשונה, אז למה צריך להגיד עוד פעם הכל שוחדים? אחד לטויי קוטי, ואחד לטויי לרבות גם ישראל מומר, שגם הם קשרים משחיתה. לעולם שוחדים הכוונה בין מיום בין בלילה, בין בראש הגג, בין בראש הספינה. בראש הגג... יכולת לחשוב שזה אסור בגלל שאולי הוא שוחט לשם, לצבא השמיים שם עובדה זרה וכו', וגם בראש הספינה, שמדובר פה על אדם כביכול יורד לים, היה אפשר לחשוב שיש פה איזה משהו מגי וכו', אז זה גם מותר, והכל שוחטים בבצור, במזכורי, במקומית שקנה. אז בעצם כולם עוסקים בעצם באנשים או דברים שבהם שוחטים. למדו חוץ ממגל קציר והמגירה, הם חונקים, קוראים את הסימנים במקום לחתוך אותם. עברו את השמועל פגם ושדר, פגם ושדר, שלחו לי כמגירה שלנו. כלומר, הוא היה פוגם בסכין בהרבה חריצים שונים, ושולח את הסכין לארץ ישראל שהחכמים יורו להם איזו פגימה פרוסל את השחיטה וזה לא, והוא עשה זה כמה פעמים, ושלחו לו כמו מגירה. כלומר, המשנה אמרה מגירה מסור בין הדברים הפסולים לשחיטה, זה הסימן שיהיה להם, שיהיה לך, ככה אמרו לעבוד השמואל, ביין פגימות הסכין, שהפגימות פוסלות השחיטה הן כמו פגימות של מגירה. כלומר, החריצים שבמסור עשויים באופן שלכל חריץ יש שני חודים, שני עוקצים משני צדדיו. עוקצים הם בעצם חודי הזוויות שבהם שוקע החריץ לתוך המסור, והחכמים שלחו לאבו עד השמואל, שפגימת הסכין שפוסלת השחיטה היא דווקא כמו חריצי המסור, שיש לכל חריץ שני עוקצים משני צדדיו. כשיש לו סכין, אז כשאדם יוליך את הציפורן בעצם, הלוך, ושוב לאורך להב הסכין, תתקל לציפורן כל פעם בפגם ותייצר מהמהלך של הציפורן. עכשיו מה שאנחנו יודעים שפגם כזה שיש לו שני עוקצים תמיד פוסל את השחיטה. על מה לגבי פגם, מה לגבי כשיש עוקץ אחד, אז הגמרא תדון. תנו רבנן, סכין שיש לה פגימות הרבה, תידון כמגרה, נחשב כמסור, ואין לה הבדל לגביה בין סוגי הפגימות. שאם בא אלה פגימה אחת, פה אוגרת. אם הסכין אוגרת, אם הפגימה היא אוגרת פסולה, מסוכסך הקשרה. מה ההבדל בין אוגרת למסוכסכת? איך דמיה אוגרת? איך דמיה מסוכסכת? אמר בן עזר, אוגרת, הכוונה משתי רוחות, יש לה עוקצים משתי רוחות משני צדדים. כמו חריצי המסור, שיש לה כל חריץ שני חודים משני צדדיו. מסוכסכת, זו פגימה שיש לה עוקץ מרוח אחת. מה יש לה משתי רוחות? מורשה קמה מחליש, מורשה בת רבזה. העוקץ הראשון, כשהוא פוגע בצוואר הבהמה, הוא מרדד, הוא בעצם מחליש את העור והבשר. הוא מכין את הדרך לפני העוקץ השני. והעוקץ השני הוא קורא את הסימן כשהוא פוגע בו, הוא פוסל את השחיטה, אבל גם מרוח אחת, גם מדובר רוח אחת, נעמי חופה לכאורה, העצם חידוד הסכין, זה שהסכין היא חדה, אז זה כבר מחליש את האור עצמו, ומור שבזה והעוקץ פוגע וקורא בסימן, כי אם האור לא חלש, אז אי אפשר לפגוע בסימן, כי צריך כמובן לעבור את האור כדי להגיע לסימן. אומרת הגמרא דקיים הרי שזה סכינה, מדובר פה כשהפגימה נמצאת בעצם בראש הסכין, בקצה הסכין, במקרה הזה כשמתחיל השוחל להוליך את הסכין מראשה לכיוון הקט, פוגעת מיד הפגימה בצוואר הבהמה, לפני שספיק החידוד של הלהב של הסכין לפגוע באור ולהחליש את האור, סוף סוף אבל בסדר, מה החלשה? שהסכין הולכת מראשה לסופה, בפועל היא מרודדת את האור והבשר, כי עתה ואז, כשהיא באה אחר כך הולכה והבאה בפעם השנייה, אז זה כבר הפגימה תקרא את הסימן. אומרת גם באמת מדובר בו מה שהברית יחשית השחיטה בפגימה מסוכסכת, מדובר שהוליך ולא הביא, הוליך את הסכין, אבל לא הביא אותה חזרה. אמר רב, שלוש מידות בסכין, אוגרת לא ישחוט אם שחט שחיטתו פסולה, מסוכסכת לא ישחוט בהתחילה אם שחט שחיטתו כשרה, ועולה, עולה ויורד בסכין, ואין לו עוקצים, שוחט בהתחילה. אמר לרב הונא ברי דרב נחמיה דרבה, שאמרת משמד רב מסוכסכת פסולה, ואמר רב מסוכסכת כשרה. אלא לא קשה, כאן כשהוליך והביא, כאן כשהוליך ולא הביא, אמרנו שהוליך ולא הביא, במקרה הזה, אז לא פגע עוקץ בסימן עצמו, לכן השחיטה כשרה. אמר לרבה ברי דרב אבי דרבה, שדמיה לסעזה, סכין שדומה לשיער השיבולת, מה הדין, שמחוספסת של הבליטות שונות, אבל אין לה פגם. אבל למה יאב לי ביסרי ואחלין, אם זה דומה לסעסה, דומה לשיער השיבולת, כלומר, כמו שאמרנו, היא מחוספסת, אבל יש לה בליטות, אבל אין לה פגם, אז מי ייתן ואני אוכל מהבשר? כלומר, אם אין פגימות בסכין, הסחיטה הקשרה בלי פקפוק. אמר רב חיסדא, מנין לבדיקת סכין מן התורה שנאמר, שאול המלך אמר לעם, ושחטתם בזה ואכלתם, משמע הראה למאיזו סכין ישחוט? הסכין טעונה בדיחה, בדיקה, צריך לראות את הסכין. ונפשיטה, ברור שצריך לראות, חייבים לבדוק את הסכין לפני השחיטה, שהיא סכין שמתאימה לשחיטה. כבדיך נחב, טריפה, בעיה בדיקה. אם הסכין תנקוב את הוושת, במקום לחתוך אותה, תהיה במה טריפה, אז ברור שצריך לבדוק את הסכין שהיא לא כזאת. אלא כוונה לחכם כמין, מה ששאלנו, זה מניין, מאיפה לומדים מה מקור לכך, שצריך לבדוק את שהחכם, צריך להראות את הסכין לחכם העיר. ואמר ביוחנן, עומד הגמרא, אין מקור לכך, לכאורה ביוחנן אמר, לא אמרו להראות סכין החכם מפני כבודו של חכם. אז איך אפשר לחפש פסוק? אלא מדי רבנן הוא כאסמכתא בעם, באמת מדובר מדי רבנן, והפסוק זה רק אסמכתא. במראה ובד כדי בשמשה היו בודקים את הסכין בעצם בשמש, אוחזים אותה באור השמש ומבונים בלב הסכין שהם בו פגם. בנהרדה בדקו במאיה, טיפות המים, אם זה עובר, אם הם נשברות. ורב ששת בדק לבריש לישנה, בקצה הלשון שלו, עד כדי כך. רבך רבי יעקב בדק לבחות השערה, הביאו אותה לאורך הסכין, לראות שאין פגם. ואז החוט תיכנס, תלחל בתוך הפגם. זה סור אמרי ביסרה אחלה, ביסרה לבדקי. בשר בא לחתוך, לכן גם בשר יבדוק אותה. לכן יש לבדוק בעצם עם קצה הלשון או בשר האצבע. אמרה פאפה, צריכה בדיקה הביסרה והטופרה. צריך לבדוק על בשר האצבע ועל הציפורן והתלת הרוחת. ושלושת הצדים שעלה בסכין. כלומר, למעלה בחוד וגם משני צידיו. אמר לרבין על רבשי, אמר לן רב סמה, ברד המשר שמשמח, דאמרת למשמד רבה, צריכה בדיקה, ביסרה, תופרה, והתלת ארוחתה. אמר לי, רבשי, אמר לרבין, ביסרה ותופרה, אמרי, נכון, אמרתי, והתלת ארוחתה, אבל שלושת הצדדים לא אמרתי. והיא כדי אמרי שאומרה, ביסרה ותופרה, התלת ארוחתה, אמרי, שלושת הדברים אמרתי, אבל משמד רבה, אבל לא אמרתי, זה בשם רבה, זה לא אמרי. רבין ורבך, ברד רבה, אבו יתבי, קמד רבשי, הייתו סכין לקמד רבשי לבדקה, לבדוק אותה, אמר לרבי, רבשי לרבך ברי דרבה ביטקה, תבדוק אותה, בדקה, טוב רבי ישרה ותלת ארוחת, אמרי לי ישר, יפה עשית, וכן אמר רב כהנא. אבל אם אמר טוב רבי ישרה, צריך תלת ארוחת, לא צריך, לא צריך שלושת הצדדים, מספיק לבדוק לאור החוד עליו. מי לא אמר, רבי זרע אמר שמואל, בן סכין ושחט, הוא הרי בבירה היה לכך, הרי אמר שמואל, בן סכין ושחט בשחיטתו כשרה, כחידודה קודם לליבונה, החידוד של הסכין, החריפות של הסכין, שחדה מאוד, בעצם לפני הליבונה, לפני השריפה, וכאן שראי כצדדין, שישרפו את הסימן גם כן, לפני גמר השחיטה, איך הוא אמר, לבן סכין ושחט בשחיטתו כשרה, אלא ואמרינן, בית השחיטה מרווח רווח, בית השחיטה בעצם מתרחב מצדי הסכין לכאן ולכאן, והצדדים לא נוגעים כלל בסימנים, הצדדים של הסכין לא נוגעים כלל בסימנים, ולכן בעצם לא שורפים את הסימנים, אך נעים, אותו דבר גם כאן, יהיה פגימה, למה צריך לבדוק את צידי הסכין? הרי בית השחיטה מרווח רווח, הוא מתרחב, אחרי ששוחטים, אחרי שחותכים, אז הוא מתרחב, מילה, לא צריך לבדוק את צדדי הסכין, כי הם לא יכולים לפגום בסימנים, הם לא נוגעים בסימנים. אמר רב הונא ברר, רב קטינא אמר רבי שמעון בן לקיש, שלוש פגימות הן בדיני התורה, וכולם באותו שיעור, פגימת עצם בפסח, פגימת אוזן בבכור, עצם בפסח זה אומר פגם, לפגום בעצם, שכתוב עצם לא תשברו בו, אז גם הפגימה הזאת נחשבת שבירה, פגימת אוזן בבכור, פגימת מום בבמת קודשים, כלומר דווקא בנקבה מדובר פה על הרחם, דברים שלא ניכרים. רב חיסדא אמר אף פגימת סכין של שחיטה, ואידך למה אמור הראשון בצרם שם לקיש, הוא דיבר דווקא בחולין, לא כאיר מייר, הוא דיבר דווקא על דברים של קודשים. וכולן, השיעור הפגימה זה פגימתן כדי פגימת המזבח. כמה פגימת המזבח? כדי שתחגור בה הציפון, כדי שתתעכב בה הציפון שמעבירים אותה למקום הפגימה. מקשים על זה מייטיבי כמה פגימת המזבח, רבי שמעון בן יוחאי אומר תפח, רבי אלעזר בן יעקב אומר כזית. ילוקה שהיה בסיד היה באבנה. מה שאמרנו ששיעור הפגימה זה בתפר כוזית, זה הכוונה בסיד, שהמזבח מצופה בסיד. אבל מה שאמרנו ששיעור הפגימה כחגירת הציפורן, זה דווקא באבנה, באבן מאבנים שהיה במזבח בניומן. המזבח עצמו, לא הציפוי, אבני המזבח עצמם. הגענו לדף י"ח עמוד א', נראה את המשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.